סייעתא דשמיא, שבת נקרא סדר פרשת אמור. זו פרשה מרובת מצוות, יש בה 63 מצוות, יותר מ10% מכלל התרי"ג. מכלל התרי"ג מצוות יש בפרשה הזו. יהי רצון שיהיה שיעור לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם חיים נפתלי בן מיסה, מדלן אתו בת מסודי, רפאל שמואל בן סימה, אילה מלכה חיה בת רבקה ריקי, לוי יהודה בן רבקה. אבנים בן מרים. יצחק רפאל בן רחל, שלום בן רחל. אל נא רפאנא להם, אל נא רפאנא להם, אל נא רפאנא להם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. היום בסייעתא דשמיא נדבר על המצווה שהיא אחת מהמצוות בפרשה. היא מצווה ש"ו בספר החינוך, והיא מצוות עשה מן התורה. ישמן דאמר שאפילו מדובר בשתי מצוות עשה, לא ככה אנחנו פוסקים להלכה, אבל ישמן דאמר כזה. המצווה לספור את העומר, יש מן דאמר שהמצווה לספור את העומר היא מצווה אחת, זה לספור את הימים, מצווה שנייה לספור את השבועות. לא ככה אנחנו פוסקים, והרמב״ם הרחיב בדבר הזה שמדובר במצווה אחת, לספור ימים ושבועות, זה מדובר במצווה אחת. ומכל מקום התורה הקדושה אומרת, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, 7 שבתות ימימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, 2 שני עשרוני סולת, תהיינה חמץ תאפנה, ביקורים להשם. למות, לפני הפסוקים שהקראתי, יש תיאור של קציר העומר, והמדובר כמובן הוא בעומר שעורים. עומר שעורים. עומר ספר החינוך, לספור, מצוות ספירת העומר, לספור 49 ו-40 יום מיום הבאת העומר, שהוא יום 16 בניסן. ט"ז בניסן מתחילים לספור את העומר, שנאמר פה מצוטט הפסוק שקראנו עכשיו, וספרתם לכם מחרת השבת וכו'. והמניין הזה חובה, ועלינו למנות בו הימים יום יום וכן השבועות, שהכתוב אמר תספרו 50 יום, ואמר גם כן 7 שבועות תספור לך. ובפירוש אמר אביי בגמרא במנחות ס"ו, מצווה למימני יומי ומצווה למימני שבועי. יש מצווה למנות גם את הימים וגם את השבועות. וכמובן כך אנו נוהגים. המצווה היא על הזכרים ולא על הנקבות. וספרתם לכם, דיברנו אני חושב בהזדמנויות שונות על למה כתוב וספרתם לכם. כל אחד יש לו את הספירה המיוחדת שלו, את הספירה המיוחדת שלו במהלך חייו, במהלך 7 השבתות שאנחנו מונים, 70 שנה של האדם, 70 שנות חיי האדם, עם גבורות 80 שנה. כך או כך, כל אחד יש לו את הספירה המיוחדת שלו, את המהלך שהוא מהלך בספירה הזו. משורשי המצווה, אומר ספר החינוך, על צד הפשט, לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה, ומפני התורה נבראו שמיים וארץ. וכמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים, ושיקבלו התורה בסיני ויקיימו לה. וכמו שאמר השם למשה, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. ופירוש הפסוק, הוציא אותם ממצרים, יהיה לך עוד שתעבדון את האלוהים על ההר הזה, כלומר שתקבלו את התורה, שהיא העיקר הגדול, שבשביל זה הם נגלים, והיא תכלית הטובה שלהם, ועניין גדול אולי יותר מן החירות מעבדות. יציאת מצרים הייתה תכלית, הייתה תכלית, לצאת מעבדות לחירות, אבל זאת תכלית משנה. יש תכלית שהיא למעלה ממנה, וזה קבלת התורה, ולכן יעשה השם למשה אות בצאתה מעבדות לקבלת התורה. כי התפל, שזה היציאת מצרים, היציאה מעבדות לחירות, עושים אותו אות לעולם אל העיקר. מה העיקר? קבלת התורה. אנחנו עכשיו במסלול תעבדון את האלוהים. למה לא כתוב תעבדו את האלוהים? מה זה תעבדון? תעבדו לסוף נון. נון ימים חולפים, אז אתם יוצאים מיציאת מצרים, אז אתם הולכים לקבל את התורה ולעבוד את את הקדוש ברוך הוא על ההר. ומפני כן, כי היא כל עיקרן של ישראל, ובעבורה, בעבור התורה, נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו אליה. כל הגדולה שיש לעם ישראל, זה התורה הקדושה. שהיא לתורה, כולל בימינו. כולל זה שאנחנו שומעים שעם ישראל בלי עין הרע, כן? מצליח בכל התחומים, בכל העניינים, בלי עין הרע יש ברכה בכל מה שיהודים עושים, והארץ הקטנה ובין 70 זאבים ועם כל המלחמות ועם כל זה מסגסגת ומהווה סמל ודוגמה בכל התחומים החיוביים. זה הכל בזכות התורה, בשביל התורה. ומדוע נצטווינו, מדוע נצטווינו למנות? יכולה להיות דרך אל קבלת התורה בלי למנות את הימים. אומרים לרבות 50 יום יש קבלת התורה, תתכונן. למה צריך למנות את הימים, לספור את הימים? אומר ספר החינוך, נצטווינו למנות, מדוע? להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנחשף לליבנו, כעבד ישאף צל, וימנה תמיד מתי יבוא העת הנחשף אליו שיצא לחירות. אחד העבד שרוצה לצאת לחירות, כן, הוא מונה את הימים לקראת החירות. כי המניין מראה לאדם כי כל אישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא. אני מצביע על נקודה בזמן שאליה אני רוצה להגיע. נניח בדוגמה שפה נותן בעל ספר החינוך, שזה לתת מעבדות לחירות, ואני עכשיו מתחיל למנות אל אותה נקודה. אני סופר את הימים. אני רוצה להגיע אל התכלית, אני רוצה להגיע אל מקום חפצי. וזהו שאנו מונים לעומר. כלומר, כך וכך ימים עברו מן המניין, ואין אנו מונים כך וכך ימים יש לנו לזמן. זהו כמובן דעה אחת של בעל ספר החינוך. ישנם רבים מהראשונים, וכבר דעת רש"י, שאנחנו מונים לא את הזמן שממנו יצאנו, אלא אנחנו מונים את כל יום בפני עצמו. כל יום הוא יום בניין. יש שאלה, נכון? אדם שרוצה להגיע אל יום השחרור מהצבא, הוא עושה טבלת ייאוש, הוא עושה הפוך. יש לי 50 יום, וכל יום אני מוריד יום. למה פה אנחנו סופרים, כמו שאומר בעל ספר החינוך, כל יום אל המטרה? משום שאני לא... התכלית שלי זה להגיע אל המטרה, אבל בדרך כל יום אני אוסף מתנות. נכון? כמו אחד שאומרים לו, תשמע, בעוד 50 יום אתה מקבל $1,000,000. סלם מאוד. אז הוא עכשיו, אם הוא מקבל את $1,000,000 בסוף התקופה, אז הוא מתחיל לספור, היום עבר 1, 2, יש לי עוד... כן, עברו 3 ימים, כבר 4 ימים, אופה, אוטוטו, 50 יום. אבל אם הוא מחלקים לו את $1,000,000 ל-50, וכל יום הוא מקבל $20,000, אז כל יום שהוא עובר הוא אומר, היום הרווחתי $20,000, מחר הוא אומר, היום הרווחתי $40,000, וכן זו הדרך. אנחנו, לפי המן דאמר שהוא לא כמו בעל ספר החינוך, כן? אנחנו מונים את הימים כי כל יום בספירה הוא רווח. אנחנו מרוויחים משהו. מה אנחנו מרוויחים? כמו שלמדנו בעבר, שאנחנו מלטשים את המידות, כמו יעלום שיש לו 49 מקצועות, 49 זוויות שונות, כל יום אנחנו עובדים על זווית שונה של היעלום, עד שנגיע בעזרת השם לקבלת התורה, ליום ה-50 לשער הנון, אלמא דחירותא, היעלום יהיה מלוטש כדבעי. ועכשיו כבר האור של הקדוש ברוך הוא שיעיר בנו, יאיר בכלים מזוכחים לחלוטין. עבודת המידות, אנחנו עושים עבודת המידות. וזה דבר ידוע שהמימדים של האדם מתאימים למדים שהוא לובש. אם אדם יש לו מדים של חייל, הוא פתאום מרגיש שזה. כל מי שעשה מילואים מכיר את זה, שאתה עולה על המדים אתה נהיה פנטר. כמה דקות קודם היית חצי פדלה, בקושי זז, מרגיש את הגב, מרגיש את הפוע, הברכיים, אבט סינגלמה, עלית על המדים, אתה חוזר שנות ה-20. המדים, הממדים שלנו גדלו לפי המדים. אדם היה רווק, קיבל מדים של אבא, הוא מקבל כוחות נוספים. אמא מקבלת מדים שנולד לילד, היא מקבלת מדים של אמא, פתאום היא מקבלת כוחות. פתאום היא מקבלת שינוי בתפיסות עולם לפעמים. עד כדי כך זה משמעותי. המדים הם קובעים את הממדים. זה דבר ידוע. אז אנחנו מלטשים את המידות, עובדים על המידות, מגדילים, מרחיבים את המידות שלנו. כל המידות בסופו של דבר צריכות להיות כלים גדולים לקבלת האור, האינסוף ברוך הוא שמתגלה בחג השבועות, בתורה, תורה היא אורה, והעבודה שלנו בכל יום היא עבודה משמעותית, כל יום בפני עצמו. אנחנו עכשיו בשבוע של הנצח, שבוע של הנצח, מתקנים את הנצח, הלילה תפארת לנצח. לא יודע אם יש פה מישהו שלא ספר, אז שיזהר לא למנות עכשיו, אחריכם בברכה. אז מתקנים את התפארת של הנצח. מה זה השבוע של הנצח? אז כמו שהתחלנו חסד, ותיקנו חסד וחסד ובורה וחסד וכו', היום אנחנו מתקנים, השבוע אנחנו מתקנים את הנצח, המידה של הנצח, העניין של הנצח, קודם כל בצורה חיובית, אנחנו כל פעם מתקנים מידה חיובית, ומסירים מעלינו מידה שלילית. במידות, גם חסד, אמרנו זה דבר חיובי ביותר, נכון? עולם חסד ייבנה, אבל קראנו עכשיו בפרשת קדושים, קראנו שגילוי הראיות בין אח לאחות נקרא גם כחסד. נכון או לא? אז זה דבר שלילי ביותר. אז אם ככה, יכול להיות שיש מידה שהיא שלילית ומידה שהיא חיובית בכל מידה. אנחנו צריכים לבאר בסור מרע את המידה השלילית ולחזק בעשה טוב את המידה החיובית. מה יש בנצח? אז נצח בראש ובראשונה זה עקביות. עקביות. אפשר לסגור את הדלת בבקשה שלא נפריע לאחרים? תודה רבה. נצח זה עקביות. אדם שהולך בצורה עקבית בלי שינויים, בלי סטיות. אני הולך לנצח. אני הולך עד הסוף בלי מגבלות. מעל מגבלות של זמן, תנועה ומקום. אני מעל זה. עם הנצח אנחנו נקראים. למה עם הנצח? כי אנחנו הולכים בדרך אחת סלולה, דרך ישראל סבא, מאז ועד עולם. עד סוף כל הזמנים. קץ כל הגלויות ועד בילה המוות לנצח. ועד בכלל. אנחנו הולכים בדרך אחת. היא סלולה, היא ברורה, היא ישרה, עקביות. אדם יש לו שיעור קבוע, הולך עם השיעור הזה במסירות נפש. מגיע מכל מקום, מגיע בכל זמן. זה השיעור, הוא לא עוזב אותו, והימה. זה נקרא נצח. הוא מחזק את הנצחיות. הוא מחזק את התכונה הזו בנפש. כשאדם קובע לעצמו, אני מדבר עכשיו על דברים חיוביים, שהם בדרך התורה והמצוות, קובע לעצמו שיש לו דרך, יש לו עיקרון, יש לו מסלול שהוא בוחר בו, דף היום מלימוד מסוים בחוק לישראל, מה שזה לא יהיה, אם הוא הולך בדרך הזו והוא מחזיק אותה בעקביות, למרות קשיי הזמן, למרות צוק העיתים, למרות, הוא שובר את המידה הרעה של הנצח ומתחבר אל החלק הטוב של הנצח. המידה הרעה של הנצח היא נצחנות והתנצחות. זה מידה רעה. בנצחנות והתנצחות יש גם כן הליכה עד הסוף. זה עקשנות והליכה עד הסוף. אבל זה הליכה עד הסוף בדברים שליליים. נצחנות והתנצחות זה להתנצח על כל דבר כי אני ואני ואני. אני ואפסי עוד. זה עקשנות שלילית. זה לא עקשות חיובית. זה עקשנות שלילית. זה הליכה בדעה שלי ובמה שאני חושב ומה שאני מרגיש ומה שאני ומה שאני ומה שאני, ובלי להרגיש אתה מנפח מין אגו כזה שאף אחד לא יכול לחיות לידך. להתנצחות יש עוד דבר. התנצחות זה הניסיון לנצח בכל מחיר. זה גם יכולה להיות תכונה שלילית. זה קיים בעיקר אצל נשים, כי האמא מתוך טוב, מתוך רצון לעשות טוב, חייבת לנצח. היא חייבת לנצח את העייפות, היא חייבת לנצח לרצות את כולם, היא חייבת לעשות את הדברים בצורה כזו שהיא בסופו של דבר מביאה אותה לעייפות שלא מאפשרת לה באמת לגלות את הכוחות האמיתיים שלה. זה קיים גם אצל גברים, אבל זה ביותר קיים אצל נשים, יש להם את המידה הזו, את היכולת הזו, להתנצח עם החיים, להתנצח עם המציאות, להתנצח עם סיטואציות, ולא להרפות. ולא להרפות. והרבה מאוד פעמים, ליכולת להרפות, לא להתנצח ולא להגיע להתנצחות, יש כוח, יש כוח אמיתי. זה נקרא כוח החלש בטבע. הוא מדביק את כל המציאות, הופך אותה למציאות שאנחנו נרגשת, שאפשר להרגיש אותה, זה נקרא כוח החלש. הוא מדביק את המולקולות יחד. תזהה אותו, תמדוד אותו, הוא לא מדיד. הוא כל כך חלש שאין מכשיר שימדוד אותו. אבל הוא קיים, כי אם הוא לא היה קיים, הכל היה מתפרק. זה בעניין הנצח. אז יש לנו ספירת העומר, שהיא מהלך שאדם עושה אל עבר התורה הקדושה, אל עבר קבלת התורה, לימוד התורה וכו'. אבל מה העניין הזה שאנחנו סופרים מיום קציר העומר סעורים? מה זה ספירת העומר? היית אומר ספירת הימים. סופר, ספירת הימים למתן תורה. מה זה ספירת העומר? מה זה העומר? מה העניין של העומר פה? מה הכוונה בעניין הזה של ספירת העומר? אז אנחנו יודעים שהמילה עומר נזכרת בכמה מקומות, גם בתורה וגם בתנ"ך. בכמה מקומות, אני כבר אומר לכם שאני לא מביא את כולם, אני מביא בסייעתא דשמיא כמה מקומות, רק כדי להדגים את העניין. אז יש מקום אחד בולט, שזה בפרשת כי תצא למלחמה, בספר דברים, ששם מוזכר העניין של אשת יפת תואר. היו יוצאים למלחמה, אמרתי, תצא. אשת יפת תואר, היו יוצאים למלחמה צדיקים. רק צדיקים. כל הצדיקים הגדולים היו יוצאים למלחמה. בעם ישראל לא היו יוצאים למלחמה בריונים, אלה שיש להם שרירים. היו יוצאים למלחמה צדיקים. היו יוצאים למלחמה כאלה, הגמרא אומרת שכל הירא ורך הלבב ישוב לביתו, אפילו סך תפילה, אפילו סך בין תפילה לתפילה. הניח תפילין של יד, ומישהו אמר לו שלום, ענה לו שלום עליכם, מה העניינים? ושם תפילין של ראש, אחד כזה כבר לא יוצא למלחמה. ירא מעבירות שבידו. ירא, הוא מפחד, ירא. הוא כבר איבד את הכוח הרוחני שמגן עליו. אז הוא ירא, חוזר לעשות תשובה, לא יוצא למלחמה. טוב, הצדיקים האלה יוצאים למלחמה, רואים בשביה אשת יפת תואר. אשת יפת תואר, אומרת התורה, היו לוקחים אותה ובתהליך שמתואר בתורה פרשת כי תצא, היו, כן, לוקחים אותה לאישה, שזה דבר פלא. איך הצדיקים האלה יוצאים למלחמה, כולם בקדושה מופלאה ביותר, זו קדושה שאני, עד כדי כך שהירא ורך הלבב זה אותו אחד שסך בין תפילה לתפילה, והוא פתאום לוטש עיניים לאשת יפת תואר. מה כוונת הדברים בזה? מה יש בזה? מה יש באשת יפת תואר שהתורה תורחת א' לציין את העובדה שזה מקרה כזה, שיש מקרה כזה, וב' אין לנו לכאורה הסבר, על המהות הפנימית. אנחנו מרגישים שזה לא יכול להיות עם צדיקים כאלה גדולים, אבל אין הסבר על המהות הפנימית לכאורה. אני אומר לכאורה. אז זה מקום אחד. רש"י אומר על המקום, על מה שכתוב, כי תצא למלחמה והיה כי קרובכם אל המלחמה וניגש הכהן וכו'. הלוחם, אותו אדם, רואה אשת יפת תואר, אז כתוב, לא תתעמר בה. נכון? לא תתעמר בה. תתעמר לשון עומר. הנה. והיה, אם לא חפצת בה ושילחתה לנפשה, ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה. ככה כתוב, לא תתעמר בה. תתעמר בה, אומר רש"י הקדוש, אומר אמראה, מילה אמראה, לשון פרסי, שזה עבדות ושימוש. לא תתעמר בה, לא תעשה אותה שפחה ותשתמש בה. כן? תשתמש לכוונה מובנת. הרמב"ן אומר שזה הזהרה שלא ישתמש בה כשפחה כלל, ואם ישתמש בה לוקה, לא תתאמר בה. זה הכוונה. אנחנו מוצאים עוד בספר דברים על איש שגנב, שלקח אדם ומחר אותו לעבד. מחר אותו לעבד או הפך אותו לעבד שלו בכוח. כתוב כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומחרו. והתעמר גם כן לשון עומר. יפה מאוד. בדניאל, ספר דניאל כתוב חזה אבת עד דלת קרסבן רמיו ועתיק יומין יתב לבוש כתלג חיבר ושערו כעמרה נקה. ככה כתוב. כעמרה נקה, כעומר נקה. נקה. כן, צריך להבין את המילים, תכף נבין אותם. זה לא הכוונה לעומר, כמו שאנחנו מבינים את זה. וכמובן, גם במן כתוב שביתן שמה עומרמן. נכון? משהו כזה. מלוא העומרמן. ביתן שמה מלוא העומרמן. מה זה העניין של העומר? אנחנו יודעים שיש מלאכה כזו באבות מלאכה בשבת. אחת מלמתת אבות מלאכה. זה לאמר. יש לאמר. מה זה לאמר? לקבץ למקום אחד, לאסוף למקום אחד. פירות שנפלו מהעץ, חיטה שקצרת, אם אתה לוקח אותה עכשיו ומאמר אותה, זה מלאכה נוספת. מהמלאכות שהיו נוהגות. אנחנו מוצאים שמאמר זה לקבץ דברים שהיו נפרדים למקום אחד. גם בזמן המקדש, שהיו מקריבים קורבן עומר שעורים, שהוא כמובן מאכל בהמה, אנחנו מכירים את המהלך, נכון? אנחנו עולים ממאכל בהמה למאכל אדם בשבועות, היום החמישים אנחנו אוכלים שתי הלחם דווקא מלחם חיטה, מלחם חיטה שזה מאכל אדם, וגם המהלך של החודשים מניסן שמזלו תלה, דרך אייר שמזלו שור, ועד סיוון שמזלו תאומים, אדם, אנחנו עושים עלייה. המהלך שאנחנו עושים הוא מהלך של עלייה, כי כשאדם מזכך את המידות שלו, הוא הופך את עצמו למובחן, למובדל, מכל החי. וכשיהודי עושה את זה, הוא הופך את עצמו אפילו מובחן מכל המדבר. הוא הופך להיות יהודי. יופי. אז בזמן המקדש, אז היו מקריבים קורבן העומר שעורים, והעומר היה מנופה ביוד ג' נפות. כך אומרת המשנה, העומר היה מנופה ביוד ג' נפות. מה הכוונה שהוא היה מנופה ביוד ג' נפות? היו לוקחים נפות, ואת העומר הזה היו מנפים פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, עד שהיו מקבלים מהעומר שעורים משלוש סעין, היה נשאר יסרון אחד. ממש חלק קטן. אבל היה החלק הקטן הזה נקי ומזוכח. כן? זה היה דרך לברר את העומר, לברר את העומר. אז היו לוקחים כמות גדולה, והיו מקבלים ממנה אחרי כן יסרון אחד. במה היו מנפים? ביוד ג' נפות. יוד ג' גימטריה, אחד. 13. אתה מנפה הרבה 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 הרבה, דברים נפרדים נפרדים נפרדים, אז אתה מקבל יסרון אחד. והיסרון הזה הוא אחד. אתה לוקח דברים שנמצאים ב... פירוד, מאמר אותם להיות ערמה אחת. זה מלאכת העומר. גם האדם צריך לאמר את כל הכוחות שלו לכיוון אחד. זה המהות שלנו כיהודים, זה בסופו של דבר לקחת כל הכוחות, כל הכישרונות, כל היכולות שהקדוש ברוך הוא נטע בכל אחד ואחד, לנפות אותם בג' נפות, להעביר אותם ברור ולהעביר אותם זיקוך ולהעביר אותם בנפות משי עד שהוא מתקבל אדם הכי מזוכח שאפשר, והאדם הזה כל התכלית שלו תהיה לרוץ למקום אחד, לעשות רצון בורו. לכן אדם נוטריקון דרך מצוותיך ערוצה, דרך ד' מצוותיך מם ערוצה א', א' ד' מן, דרך מצוותיך ערוצה. זה נוטריקון אדם. אנחנו יודעים גם שימי העומר הם ימים של דין. ימים של דין. אמנם במוצאי שבת בסיעת הדשמיה, שאז יש שבוע עוד, שבוע עוד נפתח חסד עוד, זה היום שבו אנחנו כולנו מכירים כיום ההילולה של רבי מאיר. אבל עוד לפני שזה יום ההילולה של רבי מאיר, זה פסח שני. פסח שני, פסח שני, כן, יודל בייר. כל הרעיון של פסח שני הוא רעיון של תיקון. תיקון, היו אנשים תמאים בדרך, או תמאי נפש, כן, עסקו פרה אדומה, ועכשיו הם בפסח, הגיע קורבן פסח, הגיע ליל פסח, והם תמאים, לא יכולים לשבת לאכול את קורבן הפסח. נכון? עכשיו האנשים האלה רוצים, חפצים, להיות חלק מהכלל. גם הם רוצים קורבן פסח, גם הם רוצים להתקן את התיקון של פסח, גם הם רוצים את ההערה של פסח. הם מקבלים second chance, עוד הזדמנות. הזדמנות שנייה, הזדמנות שנייה לתיקון. יש עוד הזדמנות שנייה לתיקון. לכן מאותו יום, מאותו יום מתחיל זמן הדין קצת להתרכך, קצת להתרכך. אמנם, זה אגב, זה מורגש, אני לא יודע, כל אחד שישים לב לזה ירגיש את זה. ירגיש קצת שהדברים נהיים יותר רכים. לא משמעותית עדיין, עדיין יש לפנינו עוד דעות של מלא רב שמעון, זה תאריך קשה מבחינה דינית, אבל זה מתחיל כבר איזה מסלול של, אנחנו מתקרבים לשליש האחרון של ימי הספירה. השליש האחרון של ימי הספירה, מלג בעומר זה כבר השליש האחרון של ימי הספירה, נותרים אחרי לג בעומר 13 יום, שליש האחרון זה שליש יותר קל. דין זה כאשר האור לא מתקבל בכלים ראויים לו. יש הערה, אין כלי לקבל אותה, או כלי קטן, או כלי עווה, או כלי לא מזוכח, או כלי שבור. אין קליטה של האור בכלים בצורה מדויקת, אז זה מתגלה בחיים שלנו בצורה של דין. זה מתגלה בחיים שלנו בצורה של דין. גם כאשר האדם יש לו כוחות, אבל הוא משתמש בכוחות שלו בצורה נפרדת. הם לא כולם רצים למקום אחד, גם המציאות הזו היא למעשה גילוי, היא גורמת גילוי של דין בעולם. דין בחיים. דין בחיים של האדם. כשהוא פועל, יש לו ראש אחד של תורה, אבל אותו ראש עם כוחות, עם אותם כוחות, עם אותם יכולות, גם יכול לעשות דברים שליליים, לראות מראות אסורים, לעשות, לבזבז זמן על שטויות ועל אבלים, אז העובדה הזו מקימה עליו דין. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה איזה יופי יושב לו מתורה, נתתי לו שכל, נתתי לו דעת, נתתי לו הכל, יכול ללמוד תורה, הנה עובדה, הוא לומד. ועם אותו כוח הוא עכשיו הולך לעשות דברים שליליים, להשחית. זה מקים תביעה לאדם. אדם, יש לו שכל לקחת חכה, לשים על הקרס, פיתיון, לזרוק, יש לו את כל התכונות בשביל לדוג דג. בסדר? נהיה דייג. לימים עולה למעלה, אחרי 120 עולה למעלה. באים אליו בתביעה. מה, אנחנו שלחנו אותך לעולם להיות דייג? שלחנו אותך לעולם בשביל לעשות תיקון. למה לא עשית תיקון? הוא אומר, אין לי שכל. לא נתת לי שכל, היית נותן לי שכל, היית עושה תיקון. הוא אומר לה, קדוש ברוך הוא שכל לזרוק חכה, היה לך? לבנות אותה, לסדר אותה, לשים פיתיון, לדעת איך למשוך, לדעת. היה לך? את כל התכונות האלה יכולת לנצל באיזשהו תחום בתורה ומצוות. למה לא עשית? אתה לא יכול לבוא בטענה. אין לך פתחון פה. כשאתה מתפזר עם הכוחות, זה גילוי של דין. מה אתה צריך לעשות בשביל שהדין הזה יוסר? לרכז את כל הכוחות, לעמר אותם למקום אחד, לרכז את הכל למקום אחד. ברור שכאשר אנחנו עושים את הפעולה הזו, ואנחנו מאמרים את כל הכוחות, גם הפרטיים של כל אחד ואחת, וגם את הכוחות הלאומיים שלנו, שבסופו של דבר הם מבוססים על כל יהודי ויהודי, כל יהודי ויהודי, אז אנחנו מסוגלים בסופו של דבר לצאת ממצרים, עם של עבדים, לצאת ממצרים ולהגיע אל הר סיני כעבור 50 יום, ואיך אני ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. להיות אחד. גם הכוחות של עם ישראל, הכוחות המפוזרים, אלה שמסוגלים להיות במרומי האולימפוס ובלי מרכאות, של המוסר ושל חוכמת התורה ושל קיום מצוות של בן אדם לחברו בצורה הכי מזוכחת ושל ניהול הגמחים גם כמותית וגם איכותית הכי משמעותיים בעולם. אין בעולם גמחים כמו שיש במדינת ישראל, היא לא פרופורציונלית לאוכלוסייה ולא באופן מוחלט מספרית, אין דבר כזה, אין דברים כאלה. אז כשאנחנו כאלה, ובמקביל אנחנו יכולים להיות, להשתמש באותו שכל, באותם כוחות לדברים שליליים, גם זה מקים עלינו תביעה. עם כל הכוחות שלנו, פחות מסה קריטית, של 600 אלף רגלי, שורשי נשמות, התאחדו לכוח אחד שרוצה דרך מצוותיך ערוצה, ובלי התפלגות, זה צריך לעשות כאיש אחד בלב אחד. באחדות מוחלטת, לא באחידות, באחדות. לא באחידות, אבל באחדות. אם זה קורה, אז ודאי שהעולם מגיע לתיקונו. ודאי שהעולם מגיע לתיקונו. כל העולם מגיע לתיקונו, כי הכלי האולטימטיבי להמשכת אור בעולם זה עם ישראל. על פי תורת ישראל, בארץ ישראל. פה זה יכול לקרות. ואחרי 1950 שנה, אנחנו בארץ, ניתנה לנו הזדמנות שלא הייתה אצל גדולי גדולים שלפנינו, שאנחנו אפר לרגליהם, אבל אם הם כענקים, אנחנו כננס היושב על כתפו של ענק. אז הם הרימו אותנו עד היום ועד הלום, ועכשיו התפקיד שלנו זה לעשות את המכה בפטיש, לתת את הזבנג האחרון ולהביא את משיח צדקנו. זה תלוי בנו. לעמר את הכוחות, להיות יחד, לנצל את הכוח שיש לעם ישראל, לעשות, להיות, לדבר חיובי, לעבור ממתת שערי תומה לממתת שערי תהרה, והאחדות תייצר את שער הנון. זה ואיחן ישראל נגד הר. לייצר את שער הנון, השער של האחדות. עכשיו שאנחנו מגיעים לאשת יפת תואר, נתחיל לברר קצת את העניין של אשת יפת תואר, כדי להגיע ועוד מקום אחד שנזכר בו העומר, ולא הזכרתי אותו במכוון בדבריי קודם, והוא המקום הראשון לדעתי בתורה שנזכר בה, המילה עומר נזכרת בו. אשת יפת תואר רומז על פי סוד לגלות השכינה. רומז לנפילה של ניצוץ קודש בשבי הקליפות. לכן לא כתוב אשת יפת מראה, אלא אשת יפת תואר. תואר רומז לחן פנימי, ליופי פנימי. רחל אמנו הייתה יפת מראה ויפת תואר. ויפת תואר. מה ההבדל? אם זה אותו דבר, למה התורה צריכה להגיד פעמיים? אם זה יפת מראה ויפת תואר, זה גם יפת תואר. לא, יפת מראה זה המראה החיצוני. יפת תואר זה החן הפנימי. החן הפנימי שהיה יוצא אותו צדיק למלחמה והיה מזהה בשביה, בשבי הקליפות, היה מזהה ניצוץ קדוש, הניצוץ הקדוש היה מאיר באלף את האישה בחן פנימי, הוא היה מזהה בה שיש בה ניצוץ קדוש. עכשיו צריך לעמר את ניצוצות הקודש, לאסוף אותם למקום אחד, כדי שכל החיות החיובית תתרכז במקום אחד, שנוכל להגיע לגמר התיקון. אז אדם יוצא למלחמה כנגד הקליפות, על מנת להוציא את הניצוץ הקדוש שנמצא שם בשביה, והוא בא לידי ביטוי בחן שהוא רואה באותה אישה שנקראת אשת יפת תואר. זה פילי פלאות, אם עכשיו נקרא את הפסוקים של אשת יפת תואר, ותראו איך הכל רומז לזה. הכל רומז לזה. הכוונה שלו זה להוציא יקר מיד זולל, ככה זה נקרא, יש גם מאמר של הרבי בעניין הזה, להוציא יקר מיד זולל. יקר גימטריה, עומר, גימטריה 310. אז כי תצא למלחמה על אויביך, מי זה האויב שלנו? האויב שלנו זה היצר הרע, זה הקליפות, כל המעכבים שלנו בחיים, אנחנו כל הזמן רוצים לצאת למלחמה איתם. ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. עכשיו אתה מצליח סייעתא דשמיא, כי בלי סייעתא דשמיא אי אפשר לאמר כלום בחיים. לא את הכוחות של האדם הפרטיים, לא את הכוחות של עם ישראל, לא את הניצוצות מהשביעה. אי אפשר לאמר שום דבר. אדם לא יכול לעשות שום דבר אם השם לא עוזר לו. לא יכול לחזור בתשובה אם השם לא רוצה. אדם רוצה לחזור בתשובה, אמרתי לכם את זה, אני חושב כמה פעמים. לא יגיד אני רוצה לחזור בתשובה. לא יגיד את המילה אני. אומר את המילה אני, הקדוש ברוך הוא מתרחק שתי צעדים לאחור. יגיד ריבונו של עולם, תעזור לי לחזור בתשובה. לא יגיד אני, למה? כי זה סייעתא דשמיא לחזור בתשובה. זה לא כל אחד זוכה. תסתכלו כמה אנשים מגיעים עד הקודש ולא מגיעים לקודש. עד הקודש הוא מגיע, לעשות את המייל הנוסף לתשובה, הוא לא מצליח. הוא לא מצליח, אין סייעתא דשמיא. צריך להתפלל סייעתא דשמיא, להגיד ריבונו של עולם, תעזור לי. תעזור לי, לא יכול. קשה לי, לא מסוגל. תעזור לי. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האויבים בידינו, ואנחנו עכשיו שבינו שבי. וראית בשביעה של תקפת תואר את הניצוץ הקדוש שנמצא בה ומאיר אותה בחן מיוחד, וחשקת בה ולקחת אותה לאישה. מה זה לקחת אותה לאישה? חשקת בה זה הכוונה, רצית להוציא את הניצוץ מתוכה, לעמר אותו. מה זה לקחת לך לאישה? הכוונה עכשיו ידוע מה שמופיע בשער הגלגולים לאריזל בהקדמות, שבהקשר של יבם, בהקשר של יבם, יבם זה מקרה שאדם נשא אישה בר מינן, שלא נדע, חוץ מקורות יושבים פה, חוץ מקורות ישראל, התחתנו והוא יצא נהרג בר מינן, והוא נהרג ולא השאיר זרע אחריו, לא השאיר בר מינן, שלא נדע. עכשיו צריך לבוא אחיו של המת ולקחת לאישה את אשת אחיו הנפטר. זה נקרא לייבם אותה. הוא נקרא יבמה. הוא היבם שלה, יבמה. מה הרעיון? להקים את שם אחיו המת. זה הרעיון. מה זאת אומרת להקים את שם אחיו המת? איזה מין דבר זה להקים את שם אחיו המת? למד אותנו אריזל, דבר שמופיע, הרעיון שלו מופיע כבר בזוהר הקדוש, נראה אותנו אריזל, שער הגלגולים, שהאדם שהוא מתחתן ובא לשתו, הוא נותן בה רוח מסוימת. נכנסת ברוח, שהרוח הזו אחרי כן נכנסת בכל הילדים שיוולדו להם. זה נקרא רוח דשא ויקבה. ככה זה נקרא. רוח דשא ויקבה. עכשיו הרוח הזו נמצאת בתוך האישה. אם אישה הייתה עם בעלה וכבר יש בה רוח דשאביק בה, ועכשיו הרוח הזו נמצאת בה ולא, הפוטנציאל לא בא לידי ביטוי, אז יש דרך, אומרת התורה, איך להביא אותו לידי ביטוי. זה אחיו מתחתן איתה, אחי הנפטר מתחתן איתה, ואז הוא מוציא מי שיוולד ממנה זה הרוח של הנפטר. מי שקם לתחייה זה הנפטר. זה להקים את שם אחיו המת. להקים לשאול לקיים. לקיים את שם אחיו המת. אחיו חי. מה היה בה? את רוח אחיו הנפטר. רוח דשא ויקבה. עכשיו שהוא לוקח אותה פה לאישה, הוא לקחתה לך לאישה באשת יפת תואר, אז הוא עכשיו צריך את הרוח דשא ויקבה, את אותו ניצות קדוש, לשאוב ממנה, להוציא ממנה החוצה. אבל לפני כן, והבטה אל תוך ביתך, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את שבלה, את סמלת שביה מעליה. כל הקליפות שקיימות מעל הניצוץ הזה, צריכות להיות מוסרות לפני שעושים את פעולת הנטילה מן השבי. אם אתה לא עושה את כל הפעולות של הסרת הקליפות, אז הניצוץ הזה אי אפשר להוציא אותו. הוא בלוע. צריך עכשיו להוציא יקר מיד זולל. צריך לנקות את הקליפות. אז כל הפעולות שהיא עושה, גילוח השיער, הסרת סמלת השבי, עשיית הציפורניים, הכל זה פעולות של להוציא את החלקים החיצוניים, החלקים שמכסים את הניצוץ. והסירה סמלת שבי מעליה, וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. ברגע שהוא עושה את הפעולה הזו, הוא מוציא ממנה את הניצוץ. אבל מה יקרה אם הוא לא חפץ בה? שלח אותה, שלח אותה חזרה. ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה תחת אשר היא ניתה. אם ברגע שהוא מוכר אותה, הוא מעביר את הקניין לקונה, אם הרוח דשב יקבע, ואז במקום שהוא יעמר ממנה את הניצוץ, היא מעמרת ממנו את הרוח דשב יקבע. קורה בדיוק הפוך. היא לוקחת את הניצוץ שלו אליה. ועכשיו הוא מעביר אותה בקניין גמור למישהו אחר, הוא לא יכול להחזיר את הניצוץ הזה אליו לעולם. ולכן מחור לא תמכרנה בכסף. זה פילי פלאות הדבר הזה. כי אם זה ככה, עכשיו אנחנו יכולים להבין, להבין היטב 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 את המקור, גם את סוד היבום, אבל גם את המקור הראשון שבו נזכר העומר, המילה עומר נזכרת בתורה, וזה בשם קדר לעומר. קדר לעומר. יש אחד כזה במלכים, במלחמת המלכים, ארבעת המלכים וחמשת המלכים, יש את אילם מלך תדעל, שהוא יש לו שם נוסף לאילם. מה השם הנוסף של אילם? השם הנוסף של אילם זה קדר לעומר. קדר לעומר. וקדר לעומר, כידוע וכזכור, הוא שווה את מי? את לוט. הוא שווה את לוט. מה יש לאילם מלך תדעל, הוא כדר לעומר, לשבות את לוט? הוא רוצה את הניצוץ שיש בלוט. לוט היה שלילי. כמו שאונקלס מתרגם שלוט זה לשון ארור, ארורה. כך הוא מתרגם אותו. לוט ארורה. לוט זה לשון כללה. לט. לט זה כלל. לט זה כלל. הוא לשון כללה. רק מה, היה בו ניצוץ אחד טוב. מי הניצוץ יצא מלוט? רות המואביה. אמו של משיח. אמו של משיח. מה רוצה כדר לעומר? הוא רוצה עכשיו לסובב. כדר זה כדור, לשון כדור. הוא רוצה לעשות כמו כדור, ולעמר את הניצוץ הקדוש מלוט, לקחת אותו לעצמו, לקחת אותו אל השבי. הוא לוקח את לוט בשבי. מה עושה אברהם אבינו עליו השלום? הוא רואה את הקצה, הוא רואה את הסוף. הוא רואה המאבק זה לא על הלוט הזה. המאבק זה על רות המואביה, על אמו של משיח, על המשך הקיום של עם הנצח, על ביד גואל צדק וקץ כל הימים. על זה המאבק. אז הוא יוצא להילחם בכדר לעומר, זה בחירוף נפש. בחירוף נפש כדי להוציא את הניצוץ מן השבי, את הניצוץ של רות המואביה. זה כל המאבק. ולכן המאבק הזה נזכר ומתואר בתורה בעריכות, לפחות במובן הזה של מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים, והתיאור של אברהם, ויחלק עליהם לילה, ויחלק עליהם לילה. מתי זה היה ויחלק עליהם לילה?
ליל הסדר.
איך אנחנו יודעים? ויבוא הפליט. מי זה הפליט? עוג מלך הבשן. עוג מלך הבשן. ויבוא הפליט, זה עוג מלך הבשן. אומרים חז"ל, למה נקרא שמו עוג? שבא לאברהם אבינו לבשר לו על נפילת לוט בשבי, היה אברהם אבינו עג עוגות, כי פסח היה. היה פסח. נפלא מאוד מאוד. כשהמלאכים באים ללוט, מתי זה כשהם באים ללוט? לא סתם פסח. תזיין ניסן. יום התחלת ספירת העומר. הקרבת העומר. עכשיו זה הזמן מה? לעמר את הניצוצות. זה הזמן לעמר את הניצוצות. אז עכשיו הם באים להוציא את לוט מעמורה. עמורה לשון עומר. עמורה לשון עומר. יש המשכה, קיבוץ של כל הניצוצות, כולל הניצוץ הקדוש ביותר בעם ישראל, שזה הניצוץ של מלך המשיח. שהוא תמון ברות המואביה, שהיא הצאצאית של, של, של לוט. העומר זה קיבוץ כל הכוחות. העומר זה קיבוץ כל הניצוצות. העומר בא לידי ביטוי גם בגונב איש ומחרו. אם אדם גונב איש ומחרו, זה נקרא שהוא מתעמר באדם. מדוע? משום שהוא לוקח את האיש הזה והופך אותו לעבד, או מוכר אותו לעבד, הוא לוקח מאותו עבד, מאותו אדם, את כל הכוחות שלו, ומעמר אותם בתוכו, בין אם הוא קיבל בתמורת זה כסף, ואז הכסף, כסף לשון כיסופים, כסף לשון כיסופים. כל מה שאדם נחשף אליו יש בו, הוא לוקח לו את כל הכוחות האלה. זה לוקח את כל הכוחות מהנגנב, מהאדם הנגנב. זה נקרא לא תתעמר. והדברים הם לא בכדי, הדברים הם לא בכדי מתוארים באופן הזה בתורה, משום שהם נרמזים, אבל הם נרמזים באופן עקבי, צד אחד עד ספר בראשית. זה לא הזמן כאן להאריך בדבר הזה, כי אני רוצה לדבר על דברים נוספים, אבל עד ספר בראשית ועד מגילת אסתר. אתם יודעים שיש קשר בין ל"ג בעומר למגילת לפורים. מתי שחל פורים, חל ל"ג בעומר. באותו יום בשבוע. השנה מתי ל"ג בעומר? אל תחשוב מתי הפורים. פורים היה יום חמישי, השנה ל"ג בעומר יום חמישי. וככה זה בלי סטייה. אין סטייה מהזמנים. ביום שהיה בו ל"ג בעומר, אבל זה לא סתם הקשר הזה. הקשר הזה קיים, אם תזכרו בגמרא, גם שנה מעוברת. אם תזכרו בגמרא במגילה י' ז', אם אני זוכר נכון, פה אל תפסו אותי מילה ט' ז' או י' ז', אני לא זוכר. זכרוני י' ז', כמדומני י' ז'. שם הגמרא אומרת דבר פלא, שהמן הרשע בא לבית המדרש.
עם
הילדים. בא לבית המדרש לחפש את מרדכי. מרדכי היה ראש הסנהדרין. מרדכי לא בזבז זמן. איפה ישב? ישב בית המדרש. מי ישב סביבו? 22 אלף תינוקות של בית רבן ישבו למדו תורה. מה לימד אותם מרדכי באותו היום? קמיצת העומר. זה מה שהוא לימד אותם. בא המן הרשע, שואל את הילדים, אומר לאחד הילדים, פסוק לפסוקך, מה למדתם היום בישיבה? מה אתם לומדים? במה אתם אוחזים? המן היה תלמיד חכם. המן לא היה, המן היה שנים רבות עבד בבית מרדכי, עבד של מרדכי. מרדכי היה ראש הסנהדרין, המן למד כמה דברים שם. ידע מה זה, איפה אתם אוחזים, ידע מה זה לשאול ילדים. לשאול ילדים. הוא ראה, שמע את מרדכי שואל ילדים. יש זוהר מפורש פרשת שמות, שאדם רוצה לשמוע נבואה, בעידנה, שאין בית מקדש, הסתלקה נבואה, יכול לשאול ילדים או שותים. ככה אומר הזוהר הקדוש. או ילדים או שותים. מרדכי בעצמו, אומר המדרש, ואסתר רבה, אומר שרצה לדעת מה יהיה, שאלת הילדים מה למדת היום, אמר לו, עוץ ועצה ותופר, דברו דבר ולא יקום. שאלת השני, אמר לו, את הפסוקים שאנחנו אומרים אחרי, רגע, דקה, אני אשחזר רגע אחד, לא צריך רבנו גוגל, בסידור אני אגיד לך. לא חשוב. בקיצור, נתנו לו שלושה פסוקים, חבל על הזמן. מה אומרים חב"ד בסוף התפילה? איזה פסוקים? אל תירא מפרץ ביתו משעת רשעים, נכון? כי תבוא. זה מאיפה הפסוקים האלה? זה הפסוקים שהילדים אמרו למרדכי. לא, למרדכי. המן ראה שמרדכי שואל את הילדים, גם הוא הלך לשאול את הילדים. אמרו לו, מה, אמר להם, מה למדתם? אמרו לו, למדנו עומר. אמר להם, ניצח עומר, שעומר שעורים שלכם, ניצח 10,000 כיכר כסף שלי. עומר שעורים שלכם, ניצח 10,000 כיכר שלי. מה שאתם עכשיו למדתם, עכשיו אני מבין שהמסלול שלי זה נפילה אחת גדולה. עד הסוף אני גמור. אני עכשיו הבנתי. אני עכשיו מבין. יושבים בגלות, אין בית מקדש, מה הם לומדים? עומר, שהיה מוקרב בבית המקדש. נצח, הם לא עוזבים. ואי אפשר, אם אדם שלא עוזב, אי אפשר. יכול להיות לוחם אדיר, חזק שבחזקים. אבל אם יש מולו אדם שלא מוותר, שהוא קם, כמו כמו יש בובות כאלה, שאתה דוחף הוא קם, אתה דוחף הוא קם, הוא לא מבטר, בסוף הכי חזק מתעייף. כמו היה איזה מלך אחד, לקח, היו שני מלכים, רצו לעשות מלחמה ביניהם, בסוף הגיעו לידי רעיון חכם, אמרו במקום שנטיש צבאות ונהרוג ונעשה, בוא ניקח, אתה תיקח את הגיבור שלך, אני אקח את הגיבור שלי, נשים אותם בקצה אחד של המגרש, בקצה השני נשים בור. אחד הגיבורים צריך לזרוק את השני לבור. מי שניצח, מי שנשאר מחוץ לבור, ניצח. והגיבור לפי זה נקבע מי ניצח את המערכה. תביא את זה גיבור. אחד המלכים הביא איזה גיבור, השני הביא עוד איזה גיבור. אחד נראה, הבן של אורפה, גוליאת, והשני נראה ממוצע. ממוצע. טוב. מתחילים את המלחמה. הגיבור נלחם, והשני, הגוליאת נלחם, והשני מחזיר לו מלחמה שערה. אבל רואים ברור שהגוליאת הזה חזק פי כמה. ככה זה נראה על פניו. הוא מנסה למשוך אותו לבור, והממוצע מתנגד. הגוליאת נושך אותו לבור, והממוצע מתנגד. וככה הם נלחמים איזשהו זמן, ואז הגוליאת הזה עושה מעשה. תופס את הגיבור הזה, שם אותו על הכתפיים, ומתחיל ללכת לבור. זה בועט, זה משתולל, ועל הכתפיים שלו, ולאט לאט הגוליאת הזה מתקדם, מגיע קרוב לבור, הגיבור מעל הכתפיים עושה איזה קפיצה נחשונית, והופ, דוחף את הגוליאת הזה לבור. ניצחו. ניגש למלך, אומר לו, עוד מלכותו, ניצחתי עבורך את המערכה. אומר לו המלך, אני לא מבין. אם אתה כזה גיבור וכזה חזק, למה מההתחלה לא נתת לו איזה 2-3 יפות וגמרת את הסיפור? אמר לו, נתתי לו להתעייף, לסחוב אותו עד הבור את הגוליאת הזה, שיביא את עצמו לשם. אתה עקבי, 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 בסוף הגוליאת הזה מתעייף. אמן לא היה טיפש. אמן היה חכם, הוא ידע מה משמעות הדברים, הוא גם ידע מאיפה השורש של הדברים. הוא ידע שהשורש שלו זה השורש של הנחש. אמן ידע, אמן מחשף גדול היה, אומר האריזה, בדרוש של פורים, פרי צפיים, מחשף גדול היה. וכל השורש שלו זה ממנצפח, מאמן של מנצפח. דין, 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 ידע מה זה, איפה, מאיפה הוא בא, מהנחש הוא בא, מהנחש הקדמוני. זה השורש שלו, שורש שלו מהנחש הקדמוני. שואל את הגמרא, אמן מן התורה מנין? אמין העץ שאכלת ממנו, אשר ציוויתי לבלתי אכול ממנו, אכלת? אמין העץ, המין אותיות אמן. על מה הוא נתלה? על עץ. הוא משם. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. איך כתוב ערום? עין רשמם, עומר. ערום מכל חיית השדה. זה העומר. אומר אמן לעצמו, תראה מה זה עם העומר, הם מנצחים את הערום. הם מנצחים את הערום של הנחש. אי אפשר להתגבר עליהם. אי אפשר לצח אותם. את צרי ליעקב וממנה יבשע. ממנה אותיות? מהמן. מהמן. למה את צרי ליעקב? כי איך עם ישראל נקרא במגילה? מקום יחידני. לא קיים יותר בכל התנך כולו. שושנת יעקב. מה הקשר של יעקב? שושנה אני מבין. שושנה זה אסתר. גימטריה אסתר. שושנה נקרא הדסה, נקרא אסתר, נקרא שושנה. אסתר נקרא אסתר, הדסה שושנה. שושנה גימטריה אסתר, 661 לזיכרוני. בגימטריה. מה הקשר ליעקב? תגיד, שושנת מרדכי. מה זה, מאיפה בא יעקב? זה המאבק ההיסטורי הזה עם המן. למה? יעקב אבינו, שפגש את עשיו, עשיו היה אבי אבותיו של המן הרשע, של המלאק, אבי אבותיו של המן. כשבא יעקב ולקראתו באים עשיו ו-400 איש אימו. 400 איש אימו. אז יעקב אבינו מחלק את המחנה לשניים, והוא יוצא לפני המחנה, וכתוב שהוא משתחווה. עכשיו, חז"ל אומרים לנו, מגלים לנו, והוא עובר לפניהם, כתוב, והוא עובר לפניהם, והוא זה השכינה הקדושה. יעקב חס ושלום שהשתחווה לעשיו הרשע. ברור שלא. למי הוא השתחווה? בדיוק השכינה עברה לפניו, והוא זה השכינה, והוא עובר לפני זה השכינה, ויעקב משתחווה לשכינה. אבל 400 איש של עשיו, הם רואים את יעקב משתחווה, הם לא רואים שכינה. מה נדמה להם שהוא משתחווה? לעשיו. היה צריך לתקן את זה. היה צריך לשלוף את הניצוץ קודש שנפל בדקות שבדקות, חס ושלום לומר שיעקב אבינו עשה חילול השם, אבל בדקות שבדקות יש בזה איזה חילול השם, שרואים יהודי משתחווה לגוי, יש בזה איזה דקות מן הדקות של חילול השם, צריך להוציא את הניצוץ שנופל באותו רגע בשבי, להוציא אותו. אז מה כתוב על מרדכי? הוא מרדכי לא הכרע ולא השתחווה. כל העולם השתחווה לאמן. תתארו לכם מה זה. אמן יוצא עכשיו משער המלך. השוק מלא. שער המלך מלא אנשים. איך שאמן יוצא, כולם משתחווים. ואחד עומד. אם היו 10 עומדים, אם היו... זה לא בולט. אבל אחד עומד, אחד נשאר לעמוד, זה בולט. זה להוציא לו את העיניים. זה לנקר לו את העיניים לאמן. מה עושה מרדכי? מרדכי מתקן את התיקון של יעקב. אז השושנה היא שושנת יעקב. זה שושנת יעקב. זה פילי פלאות. איך הדברים מסתובבים באופן כזה, שבסופו של דבר כל הניצוצות צריכים לצאת מהשבי. ולא ידח ממנו נידח. עד האחרון שבהם. והבירור הוא בירור של אמת. ואת הבירור הזה אפשר לעשות... בזמן ספירת העומר. עד קץ כל הימים יש לנו את הזמן. אבל ביתה או אחישנה זה ברירה שלנו. ברירה שלנו. יכול להיות ביתה, אבל יכול להיות אחישנה, בכיף, בנעימים. אנחנו עושים את העבודה, והקדוש ברוך הוא מזרז את כל הזירוזים שצריך בשביל שהדברים יהיו היום. היום אם בקולו תשמעו. היום אם בקולו תשמעו. זה יכול להיות היום, זה לא דבר רחוק. שאני רוצה להגיד, זה לא, אנחנו בדרך כלל חושבים במושגים של משיח, זה, אנחנו חושבים איזה מושגים רחוקים, כאילו זה משהו אוטופי. חס ושלום שזה, אני לא מדבר על השבים פה, אני מדבר על עצמי. שזה יכול אפילו לשמע שחס ושלום לא מאמינים ב-100% ב-י"ג עיקרים של הרמב״ם. שאחד העיקרים של הרמב״ם זה שאנחנו מאמינים בביאת המשיח. מאמינים בביאת המשיח. מתי? הרגע. עכשיו, האמונה צריכה להיות שאדם מאמין, אין אמונה בלמקוטעין. אין אמונה ב-50%. אין אמונה ב-99%. אין דבר כזה. אמונה זה או אתה מאמין, או אל תבלבל את המוח. אין. אין עבד ב-99%. או אתה עבד, או אתה לא עבד. אין חצי בהיריון. או הריון, או אין הריון. אל תתבלבל. אתה עבד, אין להגיד למלך על כל 100 פעמים שהמלך מבקש לך משהו, פעם אחת, 99% אני עובד אותו. אני עבד 99%. פעם אחת הוא אומר, למה הוא לא רוצה? אחת דתו להעמית. זה מורידים לו את הראש על המקום, זה מורד במלך, ברמינן. אין דבר כזה. זה 100%. 100%. אתה מאמין ב-100%? תראה שאתה מאמין ב-100%. תראה. זה לא מספיק לדבר, לקשקש, להאמין רק שנוח. אתה צריך להאמין. אמונה זה 100% אמונה. 100% אמונה. 100% צריך לעמר את הכוחות לעבודת השם. למה? כי התכלית שלנו בסופו של דבר זה לפעול לפי ההוראות שלו שהם ניתנו בתורה הקדושה. ניתנו בתורה הקדושה. לכן, ספר דניאל, לכן צריך עבודת המידות, כי לא יהיה גילוי של אור של תורה אם אנחנו לא מזכחים את המידות שלנו. זה דבר שנשמע קשה, אבל שתדעו שזה ככה. אומר הרשש, שר שלום דידי מזרח שר אבי זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל ספר נער שלום, בעל כוונות הרשש על האריזה, סידור הרשש, קדוש עליון. הוא אומר, אדם שאין לו מידות טובות, עדיף שלא לא יקרא תורה ולא יעשה מצוות ולא יעשה טובות. למה? מושך אור, הכל הקליפות. הכל הקליפות, מזין את הקליפות. מחזק את הכוח השלילי בעולם. נבל ברשות התורה זה. או חמור נושא ספרים. לך קודם תהיה בן אדם. תהיה יהודי קודם. קודם תהיה יהודי. אין פה יותר למי שלא ללמוד, חס ושלום, זה לא הכוונה, זה גם לא לאל שישמעו אותנו בהקלטה. הכוונה היא שיהודי ודאי צריך ללמוד, תורה היא לשון הוראה, אדם צריך לדעת את הוראות ההפעלה של העולם, הוא חייב ללמוד. אבל צריך לעבוד על המידות כדי שהאור שאתה מושך עם לימוד, שהאור שאתה מושך עם קיום המצוות, ימצא כלים להתגבל בהם, ואז זה הערה גדולה. כשדניאל, ספר דניאל, נאמר שהשיער השה כעמרה נקה, השיער הראש, חז"ל גילו לנו כבר לפני 2,000 שנה שהשיערות, גם בראש וגם בזקן, הן חלולות, הן כמו צינורות להמשכת השפע. התיקון שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, ברחמיו ובחסדיו, התיקון הזה זה צמצום האור על מנת להתאים אותו לכלים. איך נעשה צמצום האור? איך ההשתלשלות הזו נעשה? האור יורד כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, הזקן זקן אהרון יורד על פי מידותיו. יורד מגיל ראשונות לזין תחתונות. איך זה נעשה? בדילוג הזקן. אבל יורד מהראש. לא משנה כרגע, זה יורד מפה, מהרקות. בסדר? מהצדיים. יורד באיזה צינורות? צמצם הקדוש ברוך הוא את הצינורות של השפע. ברחמיו, לצינורות הראש החלולות, וצינורות הזקן שהם ממש צינורות חלולים, ממש, חלולים כמו צינורות, הזקן יותר חלול אפילו מהצינורות, יותר חלולים מהשערות. עכשיו, יש י"ג תיקוני דיקנה, כולם מכירים את זה מאיפה? מהתשליך קודם כל. י"ג תיקוני דיקנה, קוראים כל מי שעושה תשליך בראש השנה, קורא מי אל כמוך, נכון? שם זה י"ג תיקוני דיקנה, מובא בזוהר הקדוש. יש זין תיקוני גולגלתא, יש אותם תיקונים שיש, יש כמו שיש י"ג תיקונים בזקן, יש 7 תיקונים בשיער הראש. שיער הראש רומז לדינים, זקן רומז לחסדים, להמשכת החסדים. ואמרנו כמה פעמים שהזקן זה דילוג על קליפת העורף. אם אין זקן, אז עכשיו השפע יורד מהראש, נתקל בעורף אותיות פרעו וג' שרי הגרון, שהם שר הטבחים, שר המשקים, שר האופים, נוטריקון תמה, והם רק לוקחים כל הזמן ניצוצות שפע מהקדושה. מה עושה אדם? שם את הזקן. הזקן מדלג על הקליפה. מדלג על קליפת העורף. אני מסיים, גולן. מסיים. הזין תיקוני גולגולתא, אני אגיד אותם במהירות. יש תיקון, יש שיער שנקרא גולגולתא, טלה דבדולחה, קרומה דאווירה, אמר נקה, רעבה דרעבין, פרדשקה וחוסמה. זה השיער. זה השערות של הראש, יש להם כמו שיש בשערות הזקן נקודות, י"ג מקומות של שערות הזקן, אותו דבר יש בראש נקודות שהן הנקודות שמהן משתלשל הזקן. התיקון הרביעי נקרא אמר נקה. יש שתי אופנים ששיער הראש יכולים לבוא לידי ביטוי, כמו שהם מופיעים בכתובים. אחד, אמר נקה. שתיים, טלטלים שחורות כעורב. יש טלטלים שחורות, טלטל בהבדל מאמרנקה, אמרנקה זה שזה נראה כמו עומר, זה ישר, שיער יורד ישר. טלטלים זה שהשיער מתקרזל, ששערה יורדת ישר, כל שערה יש לה את המקום שלה. כששערה מתקרזלת היא באה על חשבון שערה אחרת, והן מסתבכות אחת בשנייה. זה רומז לדין, הנהגת השליליות בעולם היא בשיער מקורזל. למה? כי שערה לוקחת מהשערה השנייה את המקום שלה, מסתבכת אחת בשנייה, זה לא יורד ומשתלשל בצורה נקייה. כל שערה עם המקום שלה, עם המקום שממנו היא שואבת, ולמקום שאליו היא הולכת, כל שערה במקום. זה שער ישר. שער מקורזל רומז לדין. הטלטלים האלה רומזים לדין. אנחנו רוצים לברר עלו, בסופו של דבר, את המקום של כל אחד, ולברר גם את המקום של כל שערה ושערה. כל שערה יונקת ממקור שפע. אחד לא בא על חשבון השני. אומרים חז"ל, אם יהיו שתי שערות, שתי שערות, שיונקות מנקב אחד, במקום האדם מת. במקום. שתי שערות. למה? מקור חיות, הקדוש ברוך הוא עושה, כל אחד הוא קוצב לו את מה שמגיע לו. כל אחד הוא נותן לו את מה שהוא צריך בדיוק. לא יכול להיות ששניים ינקו מאותו מקור. יש לך את המקור שלך, באת לעולם, קיבלת את המקור שלך. וכל אחד עם המקור שלו, גם אם זה שלישייה, גם אם זה שישייה. כל אחד מהם יש לו את השערה שלו, את מקום היניקה שלו מכילה. כל שערה יש לה את מקום היניקה שלה. ויש בראש, לפי חז"ל, הרבה מיליונים של שערות. מיליונים. זה מתואר בזוהר 1,000 ריבו 1,750 שערות. יש לאדם בראש. 1,000 זה מיליון. ריבו זה 10,000. 10,000 פעמים מיליון שערות יש לאדם. אז אני לא יודע אם זה בו זמנית או במהלך חייו, אני לא ספרתי, לא ספרתי. אני מוכן שהשם ייתן לי מספיק זמן לספור, אני מוכן לחיות פה בשביל לספור. אבל ככה חז"ל אומרים, מה הכוונה לומר בדבר הזה? שכל שערה יש לה את המקור שלה. אף אחד לא לוקח מהשני, אף אחד לא לוקח משל אחר. כל אחד קיבל את מה שלו, שותה ממזלו, אי אפשר לקחת לו את זה, אי אפשר לגרוע ממנו את זה, שכולם יהיו רגועים. מה אתה צריך בשביל שהמקור הזה ינבע וינביע לך את הפרנסה, את הבנה, את החיה, את המזונה, את כל הטוב שבעולם, כל הסיפוקים של עושר ושמחת חיים ואהבה ואחווה ושלום ורעות? מה אתה צריך בשביל להנביע את זה? אתה צריך עבודת המידות. לספור את העומר, אנחנו לא סתם סופרים, מונים ימים. אנחנו רוצים בסוף להיות כמו אברהם אבינו. ואברהם אבינו, אברהם בא בימים. בא וימיו עמו. כל יום הוא משמעותי. כל יום נספר. כל יום מאירים. כל יום יכול להיות היום הכי משמעותי ביקום. וכל אחד יכול לייצר אותו. וזה תביעה, וספרתם לכם, לכל אחד מכם. זה תביעה שעומדת כלפינו. לכן, בימים האלה במיוחד, על אדם לקבל על עצמו בסייעתא דשמיא, גם קבלות טובות, ובעיקר קבלות טובות שקשורות למידות מתוקנות יותר, לדברים יותר מתוקנים. אם מישהו חשב לעשות איזושהי התחלה בדרך יותר טובה, בעניין יותר טוב, בלשמוט, להסיר, לבאר איזה הנהגה, איזה תפיסת עולם, איזה פרינציפ, איזה עיקרון שהוא המציא לעצמו, עשה שבת לעצמו באיזה עניין והחליט שהוא ככה, מי שרוצה לחסל את אגף ה-X'ים, את כל אלה שהוא שם עליהם X, על זה הוא שם X ועל ההוא שם X ואני שמתי על זה X, רוצה לחסל את אגף ה-X'ים, זה הזמן. זה הזמן שבו יש סיעת הדשמיא המיוחדת. חלפו כבר 3 שבועות, אנחנו עכשיו בשבוע של הנצח, חלף השבוע של החסד, חלף השבוע של הגבורה, חלף השבוע של התפארת. עכשיו אפשר לתקן בנצח. אפשר לעשות את העבודה הזו בעקביות, בהתמדה חיובית, ובעזרת השם כולנו יחד נביא את משיח צדקנו ונבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.